מגדילות ראש. תובנות ממדעי המוח, על בריאות, על עושר ועל עצמנו. עם דוקטור נאוה לויט בינון ודוקטור נועה אלבלדה.
היי נאוה.
הלאה נועה.
תקשיבי, השבוע הייתי מה זה חרוצה, הכנתי שיעורי בית. אחרי שהבטחנו שנדבר היום על היכולת לשנות את הסגנונות הרגשיים שלנו, הגעתי להבנה שאני בכלל לא בטוחה מה הסגנון הרגשי הפרטי שלי ועד כמה אני מרוצה ממנו. אז לא הייתי עצלנית, הלכתי, חיפשתי שאלונים, מילאתי בעצם שאלונים לגבי כל אחד מהסגנונות שדיברנו עליו, בשביל לדעת מי אני ומה אני.
אגב, גם המאזינים שלנו יכולים לעשות את זה, פשוט צריכים להיכנס לפוסטקאסט במרכז הידע שלנו, באתר שלנו, שהוא www.sagolcenter.org.il, ולנסות לגלות מהם הסגנונות הרגשיים שלהם. נו, אז מה יצא לך?
תראי, בסך הכל אפשר להגיד שאני מרוצה. למשל, אני חושבת שאני בן אדם שיש לו חוסן נפשי גבוה, ובסך הכל גם השקפת העולם שלי היא חיובית, יש לי רגישות טובה לקונטקסט, אבל אני לא מושלמת. יש מקום לשיפור, למשל, כל מה שקשור לאינטואיציה חברתית, ואולי גם לקשב. והיום אני רוצה שתעני לי על שאלה מאוד חשובה. יש תקווה לשינוי, נאוה? כי הרי בתור חוקרת מוח אני יודעת שהסגנונות הרגשיים שלי תלויים במנגנונים מוחיים. והייתי חושבת שזה משהו שנקבע כבר ברמה הגנטית, שנולדתי איתו. הרי אנחנו יודעים שכבר בתינוקות מאוד מאוד צעירים אנחנו רואים הבדלים במזג, בהתנהגות, אז זה כבר שם מלידה.
אז לפני שאני נותנת לך תקווה או לא, אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו, שאנחנו בסדרה שמדברת על סגנונות רגשיים, בעצם מודל מוחי שפיתח ריצ'י דיווידסון, מאוניברסיטת וויסקונסין, ושמנסה להסביר הבדלים בין אישיים באמצעות הבדלים במנגנונים מוחיים, ואנחנו בעצם עברנו כבר על כל ששת סגנונות הרגשיים שהוא מציע במודל שלו, ודיברנו על חוסן והשקפה ומודעות עצמית ורגישות לקונטקסט, ואינטואיציה חברתית וקשב. הסברנו איך כל אחד מהסגנונות האלה קשור לאיזשהו רשת במוח, ואיך הבדלים בתפקודים של האזורים, הרשתות האלה במוח, קשורים בעצם לאיפה אנשים נמצאים על הרצף של הסגנונות האלה, ובעצם היום אנחנו רוצים לדבר האם אפשר לשנות הסגנונות האלה.
אז אני אגיד, בגלל שאני אשמע שיש לנו היום הרבה על מה לדבר, הפרק היום יהיה קצת יותר ארוך מהרגיל, כי אנחנו גם ככה, אולי ננסה לתת לאנשים כלים להכיר יותר טוב את עצמם ואת הסגנונות הרגשיים שלהם, ככה נצא מהתחומים היותר תיאורטיים מחקרים.
חוקרות המוח נותנות עצות לחיים.
בדיוק.
זה ממש בדיוק. מגניב. בקיצור, לגבי שאלתך, המאוד מאוד חשובה, והאם יש לך תקווה, אז ככה. נכון שבעצם הסגנונות הרגשיים שלנו מופיעים כבר בגיל צעיר. בעצם אנחנו יודעים שהמוח שלנו מאוד מאוד מושפע, או החיוות של המוח שלנו בטח מאוד קשור לגנטיקה שלנו. אבל אנחנו גם יודעים שבעצם המוח יש לו תכונה אינרנטית שהיא מאוד מאוד חשובה לתפקוד שלו בעולם, וזה היכולת שלו להשתנות ולהתאים את עצמו כתגובה לסביבה ולחוויות שהאדם עובר בסביבה. אם חושבים על זה, זה בעצם הגדולה של המוח האנושי, שבעצם אנחנו יכולים כל הזמן להשתנות ולהתאים את עצמנו לדברים שמתרחשים בסביבה, על מנת לתפקד בצורה הכי אופטימלית, ולכן באופן אינרנטי יש אצלנו את המוח שלנו, הוא לא רק נקבע על ידי התשתית הגנטית, אלא יש לו את היכולת בעצם, הגורמים סביבתיים וחוויות שאנחנו עוברים, יכולות לעצב אותנו ולהשפיע עלינו לאורך כל החיים, ובעצם יש לנו פה תמונה הרבה יותר מורכבת של גנטיקה, והרבה השפעה סביבתית.
אז מה שאת בעצם אומרת, זה שלמרות שכולנו בסופו של דבר נולדים עם איזשהו מבנה מוחי מסוים, שאולי מכוון אותנו לסגנון רגשי מסוים, חשיפה לכל מיני חוויות במהלך החיים, היא בהחלט יכולה לשנות את הסגנון הרגשי שלנו, אולי אפילו שינויים מאוד משמעותיים.
בדיוק.
בואי ניקח אולי איזה דוגמה, דוגמה שדיברנו עליה ככה ממש בתחילת הקלטות, נניח שאני אדם שיש לו חוסן נפשי נמוך.
נזכיר למאזינים שלנו שזה אומר שבתגובה לאירועים שליליים, האמיגדלה שלי תפעל בצורה מאוד חזקה, והקורטקס המצחי, העונה הפריפרונטלית, היא תתקשה לבסט אותה.
נכון. אז אם נדבר על המשמעות של זה מבחינת ההתנהגות, המשמעות היא שתגובות רגשיות של בן אדם כזה שיש לו חוסן נפשי נמוך, יהיו מאוד מאוד חזקות. כשהוא יתקל באיזשהו אירוע שלילי, יהיו לו תגובות שימשכו הרבה זמן, הבן אדם הזה יהיה לו מאוד מאוד קשה לחזור לאיזון, אפילו אחרי אירועים מינורים יחסית, כמו מישהו שחתך אותו בפרעות בכביש. עכשיו, השאלה היא האם אותו בן אדם יכול לעשות משהו בשביל לשנות את זה, להגביר את החוסן הנפשי שלו, כי אם את אומרת שכן, קודם כל זה נורא משמח, ויש לזה משמעויות אדירות לכל התחום של טיפול וכולי.
אז באמת, אני חושבת אולי הבשורה הגדולה של חקר המוח בעשור, או אפילו קצת יותר האחרונים, זה שמה שנקרא נוירופלסטיות. המוח שלנו הוא פלסטי, ומשתנה, יכול להשתנות, כמו שאמרתי קודם. יש לנו נוירופלסטיות, הייתי קוראת איזה גמישות מוחית, זאת אומרת, המוח שלנו גמיש ומשתנה כל הזמן, בתגובה לחוויות שאנחנו עוברים. והדבר הזה...
מה, גם עכשיו זה קורה?
כן, למשל עכשיו את משפיעה על המוח שלי, ואני משפיעה על המוח שלך, ולכן המוח שלנו קצת משתנה. המאזינים שלנו עכשיו, שהם שומעים אותנו, מדברות, גם המוחות שלהם משתנים. זה לא אומר שהשינוי הזה יהיה שינוי ארוך טווח, אבל כן יש כרגע שינוי, אנחנו, קורה משהו בעולם, המוח שלנו מגיב לזה, הוא מגיב על ידי איזשהו שינוי, איזושהי גמישות, איזושהי פלסטיות שמתרחשת תוך כדי.
תראי, זה נשמע לי הגיוני שאם אני עוברת איזושהי חוויה שהיא נורא נורא משמעותית, זה ישנה את המוח שלי. למשל, אם חס וחלילה עכשיו קרה לי איזה משהו מאוד מאוד רע, מאוד טראומטי, שככה ישפיע עליי בצורה חזקה. אבל חוויות יומיומיות, עד כמה זה רלוונטי? זאת כל מיני רגעים קטנים של כעס או של שמחה שאני חווה במהלך השבוע?
אז זה נכון שדברים טראומטיים, דברים מאוד מאוד משמעותיים וחזקים, יכולים לשנות או להשאיר חותם, כן, במוח הרבה יותר מהר ולאורך הרבה יותר זמן. אבל אנחנו גם יודעים שבעצם אנחנו יכולים להפעיל את התכונה הזאת של הנוירופלסטיות על ידי... חזרה על דברים. למשל, כאשר אנחנו לומדים לנגן על פסנתר, או שאנחנו לומדים לשחק טניס, נכון? אנחנו חוזרים שוב ושוב ושוב, והמוח שלנו משתנה כדוגמה לזה, ואנחנו בעצם מפתחים את המיומנות הזאת.
תראה, אני יודעת, אז זה בדיוק מזכיר לי שקראתי לא מזמן איזשהו מחקר, שבאמת כשמסתכלים על התפקוד של מוחות של אנשים שיש להם איזשהו חסר חושי, למשל, אנשים שהם עיוורים, אז בעצם קורטקס הראייה שלהם לא מקבל מידע מהעיניים. ולאט לאט הוא מתחיל להשתנות, והוא מתחיל לקחת חלק בכל מיני תהליכים מוחיים שקשורים, למשל, לשמיעה, לזיכרון, אפילו לחוש המגע, מזה שהם בעצם קוראים באמצעות קצות האצבעות, עם הכתב ברייל. אז שוב פעם, יש פה איזה משהו נורא דרסטי כזה.
אז זה ממחיש באמת את היכולת של המוח להיות גמיש, כתוצאה מאיזושהי סיטואציה שהמוח לא בחר בה. אבל העניין הוא שהיום יש מחקרים שמראים שאת יכולה להגיע לאותם אפקטים, כלומר, אנשים בלי פגיעות חושיות, אוקיי? יכולים, אפשר לייצר את האפקטים דומים מעצם העובדה שבאופן מכוון ומודע הם מתאמנים שוב ושוב, אוקיי, על לקלוט גירויים חושיים בצורה אחרת, למשל
בצורה לא סטנדרטית,
בצורה לא סטנדרטית, למשל להבין צורות מגריה חושית של הלשון.
וואלה.
אוקיי?
מעניין.
כן. אז, והדברים האלה יכולים להתרחש תוך ימים בודדים, או אחרי איזושהי תקופת אימון לא מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אנחנו יכולים, המוח שלנו יכול להגיב גם לדברים חיצוניים, דרמטיים, או שינויים גדולים שאנחנו לא שולטים בהם, אבל הוא גם יכול להשתנות כתוצאה מאיזשהו תרגול, או איזשהו חזרה שאנחנו עושים שוב ושוב, באופן מודע ומכוון.
ואת מתייחסת רק לגירויים חיצוניים בעולם?
זהו, זה מה שבאמת הכי מעניין בעיניי, שבשנים האחרונות התחילו להבין שזה לא רק ללמוד פסנתר או לשחק טניס, או
ללמוד שפה חדשה.
ללמוד שפה חדשה, כן. אלא אנחנו יכולים גם לשנות את המוח שלנו באמצעות גירויים או תהליכים מנטליים פנימיים, כמו מחשבות ורגשות ומצבים מנטליים שאנחנו מעוררים באופן מכוון, שוב ושוב ושוב.
וואו, 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 זה ממש, מה שנקרא, הכל בראש. אני יודעת, זה מצחיק, יש איזה סטיקר כזה שככה רואים אותו פה על מכוניות שמסתובבות בכבישים, שכתוב עליו מחשבה בוראת מציאות קיימת. מכירה את הסטיקרים האלה? כן, מין סטיקר נצנצי כזה.
כן.
אז את בעצם אומרת שהמשפט הזה במובן מסוים הוא נכון. המחשבות שלי משנות את המבנה ואת התפקוד של המוח שלי. בצורה כזאת הן בעצם משפיעות על האופן שבו אני תופסת את העולם, וזה ישפיע על איך שאני אתנהג, איך שאני אגיב לעולם, זה מטורף.
נכון, אם את תחשבי את אותו סוג של מחשבות שוב ושוב, הדבר הזה ישנה את המוח שלך, הוא יצב את המוח שלך. וזה באמת מה שעומד בבסיס של הרבה מאוד אימונים מנטליים, והחל ממדיטציות ועד לטיפולים שונים, ועד למשחקי מחשב וכולי. זאת אומרת, המקום הזה שאנחנו יכולים לאמן את המוח שלנו למיומנויות מנטליות מסוימות, על ידי הפעלה של מיומנויות מנטליות שוב ושוב ושוב, בעצם מאפשר לנו לעצב ולאמן את המוח שלנו.
ופה נגיד גם שיש פה חשיבות לזה שנעשה בצורה מודעת, עם הפניית קשב, בצורה מכוונת.
מכוונת.
כן. אז אם נחזור רגע לסגנונות הרגשיים שלנו, נניח שאני בן אדם שבדרך כלל רואה את חצי הכוס הריקה, ואני רוצה לנסות לראות את העולם ככה בצורה יותר אופטימית, דווקא לראות את חצי כוס המלאה. איך אני עושה את זה?
אז בהמשך למה שעכשיו אמרנו, אם אני למשל כל בוקר אקום ועשה איזשהו תרגול של הכרת הטוב בחיים שלי, אוקיי? איזה יופי שיש לי מים זורמים בכיור, ויש לי גם מים חמים אם אני רוצה, ולא רק מים קרים. איזה יופי שיש לי במקרר מזון.
מצטפוזים.
במקרה שלי אין, אבל מים וגם, המים בלחיצת כפתור יוצאים.
כן.
איזה יופי שאני כרגע באיזה בריאות יחסית, אוקיי? כלומר, לחפש את הדברים החיוביים, ובאופן אקטיבי לחשוב עליהם. באופן אקטיבי להעלות אותם, ולחשוב על הדברים החיוביים בחיים, שיש לנו, שאפשר להביא לשם הכרת תודה. לא צריך ללכת לדברים רחוקים, אוקיי? זאת אומרת, דברים פשוטים יכולים להיות כמו איזה מזל, איזה יופי שהקרקע תחת רגלה יציבה, יש מקומות בעולם שזה לא מובן מאליו, או שהשירותים נמצאים בבית ואני לא צריך ללכת לשדה.
אפשר, במינוס 20 מעלות.
מי שמתקשה יכול אפילו ללכת לדברים הכי בסיסיים. אפשר גם ללכת למקומות אחרים, כמו איזה יופי כל האנשים, המין תודה לכך שיש כל כך הרבה אנשים מסביבי שתומכים בי ושאוהבים אותי. אנחנו יכולים לחשוב על הרבה מאוד משפטים או מחשבות שקשורות להכרת הטוב בחיים שלנו ולהכרת תודה למה שיש לנו.
שיעזרו לנו בעצם לפרוץ נתיבים חדשים במוח.
כן, זה בעצם לעורר שוב ושוב ושוב, גם רגשות חיוביים. אז אנחנו בעצם שוב ושוב ושוב מפעילים אזורים במוח שקשורים לרגשות חיוביים. אנחנו שוב ושוב מפעילים את הערוצים במוח, כמו שאת אומרת, שקשורים למחשבות האלה. אנחנו בעצם חורצים יותר ויותר עמוק את הנתיבים האלה, ככה שבעתיד יש יותר סיכוי שההסתכלות היותר חיובית במוח שלנו,
שזה בעצם יהפוך להיות סוג של הברירת מחדל, שלשם המוח שלנו ילך במקום
במקום לראות את הדברים השליליים או הדברים הפחות טובים, חצי הכוס הריקה.
כן. ומה לגבי, למשל, מודעות עצמית, המודעות לגוף שלי, לתהליכים פנימיים?
אז כאן יש את כל התרגולים האלה שאנחנו מביאים תשומת לב אל הגוף, ובאים ככה, שמים לב לכל השינויים הקטנים. זה יכול להיות תרגיל, למשל, של שריקת גוף, שאני מתחילה, למשל, בקצות האצבעות, של כפות הרגליים, ועוברת ככה לאט לאט מקצות האצבעות, דרך כף הרגל, דרך העקב, דרך הקרסול, דרך השוק, הירך וכולי, ככה עולה, 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 לגוף, בטן, גב, בית חזה, כתפיים, ידיים, זרועות, כפות ידיים, אחר כך אפשר לעלות לאזור של ה פנים, ולעבור, ופשוט הרעיון הוא לעבור חלק של גוף, ולשים לב, לשאול את השאלה, מה יש שם עכשיו? מה יש שם עכשיו? האם יש שם דקירה, יש שם לחץ, האם יש שם חום או קור, או לחות, או יובש, או גירוד, או רעד, אולי אין שם כלום? אולי יש שם, לא יודעת, מגע עם הגרב, או מגע עם האוויר? אנחנו בעצם רוצים לדקק את תשומת הלב שלנו לפרטים הקטנים, 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 שבעצם מתקיימים כל הזמן בתוך הגוף שלנו. והדבר הזה כאילו מאמן את המוח שלנו, את מחות הקשב שלנו, לחפש את האינפורמציה הזאת, ובעצם להגביר תשומת לב למה שקורה אצלי, שזה מודעות עצמית.
כן, ואנחנו שוב פעם חוזרים פה באמת לעניין שלא ככה, לעשות את זה בצורה מודעת ומכוונת.
ומכוונת, וצריך להגיד שבהמשך הדרך אפשר ככה ללכת למקומות קצת יותר מתקדמים, כמו לשים לב לרגשות בזמן אמת, ולתחושות הגופניות שבאות איתן, ולמחשבות בזמן אמת, ולתחושות הגופניות שמגיעות איתן. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגדיל עוד ועוד ועוד את הרזולוציה הזאת של תשומת הלב שלנו למה שקורה אצלנו, וזה מאוד מאוד מגדיל את המודעות עצמית.
ומה למשל לגבי ריכוז? אני יודעת שזאת יכולת שבטח הרבה מהמאזינים שלנו היו רוצים לדעת איך אפשר לשפר את היכולות של קשב, של ריכוז, שמתפזרות לנו לכל הכיוונים.
אז אם אנחנו מדברים על מיקוד, אז יש לא מעט תרגולים שאנחנו צריכים להתמקד במשהו, זה יכול להיות במשפט, זה יכול להיות בחפץ, זה יכול להיות בנשימה, וכל פעם שהמחשבות שלנו בורחות, אנחנו מחזירים אותם לחפץ שאנחנו בו מתמקדים. והן בורחות, ואנחנו מחזירים. והן בורחות, ואנחנו מחזירים. ובעצם...
זה נשמע כמו אימון בחדר כושר.
כן, בדיוק. אנחנו כל פעם מפעילים את המערכות במוח שלנו, של המאמץ, של הכוונה, של הבקרה, ומערכות הקשב. אנחנו מפעילים אותם שוב ושוב ושוב. וזה ממש כמו לאמן שריר.
אז אני מניחה שדברים דומים אפשר לעשות גם ככה לגבי שאר הסגנונות.
כן, למשל חוסן. אוקיי, פה התרגול הזה של מיינדפולנס, שאנחנו אולי נדבר עליו פעם אחרת בצורה יותר רחבה, אבל היכולת הזאת היא מצד אחד, נגיד להרגיש תחושה, לחוות חוויה מאוד לא נעימה, ומצד שני, לפגוש אותה, להיות איתה, להביא לשם תשומת לב, להימנע או לא להתייחס ברצינות גדולה מדי לכל מיני תיוגים שאנחנו עושים במחשבות, זה רע, כן. זה גרוע.
ומאשימים את עצמנו.
ומאשימים, אלא פשוט להיות בצורה לא שיפוטית ולא ביקורתית עם החוויות הגופניות, הדבר הזה בעצם מאמן שריר מאוד מאוד חזק, שזה בעצם היכולת להכיל טווח מאוד מאוד גדול של תחושות, שהן גם יכולות מאוד מאוד שליליות, כמו פחד או כעס, או חשש או דאגה, ועדיין להמשיך לתפקד ולא לתת להם להשתלט עלינו. וזה בעצם אימון מאוד חזק של האזורים הפריפרונטליים של המוח. ורק ככה אני אגיד שבעצם כל העצות הנכונות שאני נותנת פה, זה לא המצאות שלי, זה דברים שבעצם היום יש לא מעט מחקר.
מחקרים, כן.
שבעצם בודק באמת את היכולת להשפיע על האזורים המוחיים האלה באמצעות תרגולים. מנטליים שונים.
זהו, כי באמת, יש לדברים האלה משמעות, לא רק לגבי התנהלות היומיומית של אנשים שהם בריאים, נורמטיביים, אלא אם אנחנו ככה ניקח את זה לכיוון של, למשל, טיפול בכל מיני הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, דיכאון, OCD, הפרעות חרדה. הרי כל ההפרעות האלה מאופיינות בכל מיני דפוסי מחשבה, שאנחנו ככה בז'רגון המקצועי קוראים להם דפוסי מחשבה לא מסתגלים. למשל, הפניית קשב מוגזמת לכל מיני אירועים וגירויים שליליים בסביבה, הרומינציות, שככה לטובת המאזינים שלנו, מי שלא מכיר את המילה הזאת, הרומינציות זה בעצם המחשבות השליליות האלה שכל הזמן ככה מתנגנות לי בראש, במין לופ כזה שאני לא יכולה לצאת ממנו, ועוד כל מיני תופעות דומות, אז מכל מה שאת אומרת, זה דברים שיש לי יכולת להשפיע עליהם.
נכון, קודם כל להבין שעל סמך מה שעכשיו אמרנו, בעצם אותן מחשבות לא מסתגלות, אותן מחשבות שליליות שחוזרות על עצמם שוב ושוב, אז גם אין יכולות להשפיע ולעצב את מבנה ותפקוד המוח, הפעם אולי בכיוון שהוא פחות מסתגל ופחות מועיל.
כן, כן, הנוירופלסטיות באמת הרי הולכת לשני הולכת הכיוונים.
הולכת לשני הכיוונים, נכון? כן. אבל באמת אני חושבת שבעצם בבסיס של עבודה פסיכולוגית באשר היא, או עבודה מנטלית, בעצם אנחנו מנסים לחרוץ ערוצים חדשים ו... כאילו לנטרל או לדלל את ההשפעה של הערוצים הפחות מיטביים האלה. למשל, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, אוקיי, שם אנחנו ממש, שם ממש באופן ישיר מדברים על שינוי דפוסי מחשבה, דפוסי חשיבה, ובדיוק מנסים לייצר מין ערוצי מחשבה חדשים, ולדלל את הערוצים הקודמים שהם פחות מועילים. הדבר הזה גם קורה כמובן בתרגול מיינדפולנס, ולמעשה, אם חושבים על זה בכל תרגול, בכל טיפול פסיכולוגי, טיפול נפשי שקיים, בסופו של דבר אנחנו מנסים לעצב או המרחב הטיפולי בעצם מנסה לעצב חוויות חדשות שישפיעו על המוח, לעצב את המוח בצורה שיותר מיטבית, ולדלל, כאילו, לגרום לערוצים הפחות מיטביים להפסיק לעבוד, לעבוד פחות ופחות ופחות, ואז אנחנו בעצם כאילו יוצרים איזה איזון חדש במוח.
כן, רק נגיד אולי באמת בהקשר הזה, שבגלל הכוח של תרגולים מנטליים, כמו למשל מיינדפולנס, היום אנחנו יודעים שזה דברים שממש בפועל משלבים אותם באופן אקטיבי בתוך טיפולים פסיכולוגיים, ממש ככלי שהוא כלי מאוד מאוד חזק לטרנספורמציה.
נכון, וגם אנשים שלא נמצאים באיזשהו מצוקה מאוד גדולה, לא צריכים ללכת לטיפול, כן. יכולים אבל עדיין לעבוד על עצמה ולשפר, אם, זה, אם את נמצאת בסטרס מאוד גדול, ואת רוצה להגביר את יכולת החוסן שלך וכולי, כמו שדיבר.
וואו, אז ככה, אני ככה ממש בהרגשה טובה עכשיו, כי אני חושבת ששלחנו פה איזשהו מסר מאוד מאוד אופטימי, אבל אם בכל זאת ככה התחלנו לדבר קצת על העולם של הפרעות נפשיות, אנחנו נמשיך עם הנושא הזה ככה למפגש הבא שלנו, ואנחנו ננסה לראות איך אפשר לאפיין את אותן הפרעות דרך הסגנונות הרגשיים של ריצ'י דיווידסון, וגם מה ההשלכות המעשיות שלהם בשטח מבחינה קלינית, איך זה משפיע על האופן שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, להבחן אותם, לטפל בהן.
אז ניפגש בפודקאסט הבא.
בכיף.